חיסונים יכולים להציל חיים, חשוב לי לומר את זה. בחיסונים יש יעילות, אבל זכות הציבור לדעת את העובדות, ולא ייתכן שלא יאפשרו לאנשים עם הידע להביא את העובדות האלה לידיעת הציבור. מתנהל נגדי הליך משמעתי כבר 6 שנים, עינוי דין לא תקין במדינה דמוקרטית. לא יהיה לדעת שנאשם שמועמד לדין לא יוכל להביא עדים להגנתו. בעצם החליטו שהם קוטים, 2 עדים. הם לא אפשרו לי לסיים את נאום ההגנה. ויש פה הפרה גסה של נועל משפט תקין. זו מטרתם, להשתיק אותי, להכפיש את שמי, לפגוע בשמי. הם פרסמו פרסומים נגדית ברשת בניגוד לחוק. אני אומר את זה בצורה חד משמעית. התובע הוא משרד הבריאות. והשופטים הם משרד הבריאות. אז הוא התובע והוא השופט. איך היא משפט הוגן? כשהתובע הוא גם השופט. כי אם ישלל רישיוני, אני מבטיח לך, לא יהיה איש מדע אחד, איש אקדמי אחד, או רופא אחד, שיעיז להביע איזשהו ציוץ על חיסון שהוא לא עמדת משרד הבריאות הרשמי. לא עברתי על שום חוק בספר החוקים של מדינת ישראל. אני את המידע הזה לא יכול לשמור אותו לעצמי. זה לא הוגן, זה לא מוסרי. חשוב שהציבור ידע. אני איש מדע, אני רוצה להגיע לאמת. אני לא רוצה להיות צודק. אני רוצה להגיע לאמת. זה הכל.
לאחרונה קיבלתי כמה הודעות מאנשים שאמרו לי, תעשה פודקאסט עם דוקטור גיל יוסף שחר, כי קורה משהו לאחרונה סביב המשפט שלו על החיסונים שאנחנו רוצים לדעת יותר. והיה לי כל כך חשוב ומעניין להבין את הנושא, שהחלטתי לבוא ולנסוע במיוחד למשרדים של דוקטור גיל, ולא לחכות שהוא יגיע אליו, כי הבנתי שמתרחש פה משהו גדול. אז דוקטור גיל, האם אתה מתנגד לחיסונים?
תודה רבה על השאלה, קודם כל, ותודה שבאת. אני רוצה לומר שלא רק שאני לא מתנגד לחיסונים, נהפוך הוא. אני בעד מדע אמיתי, אני בעד מחקר, אני בעד שקיפות. אני לעולם ומעולם לא התנגדתי לחיסונים. לא כתבתי המלצה לאנשים לא להתחסן, לא אמרתי לאנשים לא להתחסן. אני בעד זכות בסיסית של כל אזרח, שגם אגב מעוגנת בחוק, זאת נקראת הזכות להסכמה מדעת, חוק זכויות החולה, מגדיר של כל אדם שהולך לעבור פרוצדורה רפואית כזו או אחרת, יש את הזכות להסכמה מדעת, להסכים מדעת לפרוצדורה שהוא הולך לעבור. מה הכוונה? חוק מגדיר מה הכוונה? הרופא המטפל צריך לספק לו את המידע המלא על הפרוצדורה הזאת. היתרונות שלה, היעילות שלה, איך היא נחקרה, הסיכונים שבה, תופעות הלוואי שבה, סיכונים מטווח קצר, סיכונים מטווח ארוך, ואז המטופל יכול לשקול את עלות תועלת במרכאות, סיכון לעומת סיכוי לריפוי, ולהחליט מה אם הוא עובר את הניתוח, לא עובר את הניתוח, הוא לוקח את התרופה, לא לוקח את התרופה, בסוף האדם אחראי על גופו. ובנושא חיסונים, הציבור לא מקבל את כל המידע, הוא מקבל מידע חלקי, וראיתי לנכון, לכתוב באתר שלי, עובדות, מידע לגבי חיסונים. חשוב להדגיש, במאמרים שכתבתי באתר, בנושא חיסונים, לא איבדתי דעה, חיסונים טובים, חיסונים לא טובים, חיסונים מסוכנים, לא נתתי המלצה, תתחסנו, אל תתחסנו, הבאתי עובדות בלבד. עובדות שמשרד הבריאות לא מספר אותם לציבור, ואני חושב שראוי שהציבור ידע אותם, כבר אתה תשמע באיזה עובדות מדובר, אני חושב שתסכים איתי, שזו עובדה שהייתה כהורה, מן הסתם היית רוצה לדעת את העובדה הזאת, היית רוצה לדעת מה אתה עומד לחסן, לתת לתינוק שלך בעוד כמה שעות או בעוד כמה ימים. כך שאני ממש לא נגד חיסונים, אני רוצה לומר יותר מזה. בארצות הברית בימים אלה מתרחש מהפך דרמטי בקנה מידה היסטורי. משרד הבריאות האמריקאי כבר לא מדבר על התנגדות לחיסונים, הוא מדבר על זהירות מחיסונים. זהירות אין פירושה התנגדות, זהירות פירושה בחינה מדוקדקת של הצורך, וניהול סיכונים מותאם לפרט. האם במקרה של הילד הזה לצורך העניין, נכון לחסן אותו, לא נכון לחסן אותו, אולי נכון לפצל חיסונים, לדחות חיסונים, האם באמת הוא בסיכון למחלה כל כך גדול שראוי לחסן אותו ולקחת את הסיכון לתופעות הלוואי של החיסון, כן או לא? זהירות פירושה לא לפעול באופן אוטומטי, באופן עיוור, אלא לשקול כל מקרה לגופו. כי חיסון זו פרוצדורה רפואית. יש לה יעילות חד משמעית כן, אבל גם יש מחיר, כמו לכל תרופה, יש תופעות לוואי. גם לחיסון יש תופעות לוואי. בטווח קצר, בטווח ארוך, חלקם נחקרו, חלקם אולי לא נחקרו מספיק, תכף נראה. אבל ראוי לכל אדם לפני שהוא בא לתת לעצמו או לילדו פרוצדורה רפואית כלשהי, להכיר את המשמעות שלה. שקיפות זו שם המילה. זו המילה בארצות הברית, זו המילה שצריכה להיות גם כאן בישראל. שנים לפני שבארצות הברית התחילו לדבר על שקיפות ועל זהירות מחיסונים, זה מה שאמרתי כל השנים, מ-2019.
רגע, אז אם אתה לא מתנגד לחיסונים, אז מה בעצם הטענות של משרד הבריאות נגדך?
שאלה מצוינת. אז אני העזתי, אני אומר, העזתי במרכאות, העזתי לגעת, לכתוב על נושא חיסונים, וחיסונים, כל איש מדע ורופא יגלה מהר מאוד אם הוא יעיז לכתוב על זה, שזו הפרה הקדושה, אסור לגעת בה. למה? אני לא יודע. אבל אם אתה נגעת בחיסונים, אתה צריך מאוד להיזהר ולשמור על, על מי שאתה, כי יכול להיות שפשוט תועמד לדין. מה קרה? מה כבר קטע? אתה שואל, אם אתה לא מתנגד, אז מה כן עשית? על מה אתה מואשם בכלל? אז ב-2019, לפני 6 שנים, מתנהל נגדי הליך משמעתי כבר 6 שנים, עינוי דין, שרק הוליך שעצמו הוא דבר לא תקין במדינה דמוקרטית. אבל נעזב את זה רגע בצד. ב-2019 כתבתי מאמר, שבו אני מספר לציבור, שלחיסוני השגרה שניתנים לילדים במדינת ישראל, לא נעשה המחקר שנחשב בעולם הרפואה לגולד סטנדרט, סטנדרט הזהב במה שקשור למחקרי בטיחות, להוכיח שתרופה או חיסון או כל פרוצדורה רפואית בטוחה. ומה הכוונה? איזה מחקר לא נעשה? מה תגיד? מה, לא חקרו חיסונים? יש הרבה מחקרים על חיסונים. התשובה היא נכון, אבל יש סוג מחקר אחד שאין. אני אסביר איזה מחקר חסר. אני חושב שמתבקש, גם כל אדם בלי שום השכלה רפואית מבין שראוי לעשות כזה מחקר, זה הדבר הבא. יש חברת תרופות פיתחה חיסון נגד חצבת, חזרת, אבעבועות רוח, פנאומוקוק, דלקת קרום המוח, לא משנה איזושהי מחלה זיהומית כזו או אחרת. פיתחה חיסון, אולי יותר מזיק מאשר מועיל, אולי יגרום לתופעות לוואי קשות מאוד, מי יודע, איך נדע, צריך לבדוק, נכון? מה שראוי לעשות, זה לקחת לצורך הדוגמה 1,000 תינוקות, נניח שחיסון מיועד לתינוקות בגיל 4 חודשים, לצורך הדוגמה. ככה 1,000 תינוקות, תחלק אותם חצי-חצי, 500-500. לאלה תן את החיסון, אלה תן זריקה שמכילה מים סטרילים. מזרק שנראה אותו דבר בדיוק. רק המספר על המזרק הוא שונה, מספרים מעידים האם אתה חיסון או האם אתה מים סטרילים. זה נקרא פלצבו אמיתי. פלצבו שאין לו שום חומר פעיל שהוא מים סטרילים. ותעקוב אחרי שתי הקבוצות האלה במשך כמה חודשים, אולי אפילו שנה, אולי אפילו שנתיים, ותראה האם שיעור תופעות הלוואי זהה בשתי הקבוצות. אם מקרה מוות ההריסה זהים בשתי הקבוצות. אם מקרה אוטיזם זהים בשתי הקבוצות. אם מקרה האפילפסיה שמפתחים זהים בשתי הקבוצות. זה אומר שהחיסון בטוח כמו שמיים סטרילים בטוחים. אין לו שום נזקים. אבל אם פתאום נראה עלייה חדה בתופעות לוואי כזו או אחרת למטה הקבוצה השנייה, צריך פה רגע לעצור ולבדוק, רגע. אולי זו תופעת לוואי קשה מדי, מסוכן מדי, אולי בשכיחות גבוהה מדי. מחקר כזה, שבו לקחו את התינוקות, שעליהם מיועד החיסון, אליהם מיועד החיסון, נחלקו אותם לשתי קבוצות באופן אקראי. זה נקרא מחקר שהוא כפול סמיות, דאבל בליינד. ההורה לא יודע אם הילד שלו קיבל חיסון או זריקת של מים, האחות שמזריקה לא יודעת, הרופא שרשם את המרשם לא יודע, רק מתכנני המחקר, על פי המספרים על המזרקים, יודעים להגיד האם זה החיסון או האם זה המים הסטרילים. ולעקוב אחריהם כמה חודשים, אפילו שנים, שנה, שנתיים, לא צריך 20 שנה, אפילו שנים בסיסיות, ולראות האם יש שונה בתופעות הלוואי. אדרבה, אני אומר, אני רוצה לראות שחיסונים ביטוחים, חיסונים יכולים להציל חיים, חשוב לי לומר את זה. לחיסונים יש יעילות. חיסונים יכולים להציל חיים, אבל בוא נראה רגע מה רמת הבטיחות שלהם. מחקר כזה לא נעשה על אף אחד מהחיסונים שניתנים לתינוקות שלנו כאן בישראל.
אני רוצה רגע לקחת את הצד רגע של משרד הבריאות, ולשאול את השאלות, לנסות להבין למה הם ככה תוקפים אותך. אולי הם במקום מסוים יודעים שהחיסונים לא בטוחים ב-100%, אבל הם אומרים, העלות עולה על התועלת, ולכן אנחנו לא רוצים להבעיל את הציבור, אנחנו לא רוצים שידע שהחיסונים הם, יש להם תופעות לוואי, כי העלות שלהם בטווח הארוך עולה על התועלת, ואז הם מאוד.
אז קודם כל, אם זה כך, אם באמת משרד הבריאות יודע משהו, אני חושב שזכות הציבור לדעת, אם למשל, אני אומר מספרים מהשרבול, לא על פי מחקר, אם למשל, חיסון נגד חצבת, חזרת, שאלת, וריצלה, הבבועות, החיסון המרובע, מה שנקרא. אם למשל, המשרד הבריאות אומר לעצמו, זה מונע תמותה, אבל גם אחד ל-200,000, או ל-100,000, או ל-2,000, או לא יודע כמה, יהפוך להיות אוטיסט. אני כבר רוצה לדעת, אוקיי, חיסון זה יכול למנוע תמותה, אבל יש סיכון, אחד ל-2,000, לצורך הדוגמה, או אחד ל-200,000, לא משנה כמה, הופך לאוטיסט. סתם, אני אומר מהשבול. אני רוצה לדעת, תן לי להחליט, האם אני לוקח את הסיכון הזה שהוא יחלה במחלה, או אולי חליל הסיכון שהוא יהיה אוטיסט. האם המחלה היא מסכנת חיים? האם כל מי שחולה במת ממנה? מה אחוזי התמותה במחלה? האם היא מסוכנת? אבעבועות רוח למשל אגב, כן? החיסון מרובע מכיל אבעבועות רוח. כשאני ואתה היינו ילדים, לא היה חיסון לאבעבועות רוח, זה חיסון יחסית חדש. רובנו חלינו אבעבועות רוח בתור ילדים, היו אפילו עושים מסיבות הדבקה לאבעבועות רוח, אם אתה זוכר. לא, לא מקרה תמותה מהבבת רוח, האם יש חיסון לזה? אז אתה מונע את המחלה, אבל אולי יש סיכון מסוים בעובדה שיש חיסון לבבת רוח, לא יודע, צריך לבדוק. אני לא טוען שהחיסונים מסוכנים, חשוב לי לומר את זה. אני טוען שאין את המידע לכך, המחקרים שנעשו הם לא ברמה הגבוהה ביותר, באיכות הגבוהה ביותר לתקן, למחקרי בטיחות.
שוב, אני רגע רוצה לקחת את הצד של משרד הבריאות פה. אתה לא מתעמם, האם זה באמת הייתה הטענה היחידה שלך? הטענה היחידה שלך היא שאתה רוצה לראות עוד מחקרים?
זו הטענה המרכזית שכתבתי, טענתי יותר מזאת, לא רק שעל אף אחד מהחיסונים לבדו לא נעשה כזה מחקר, גם אם היה אגב מחקר על כל אחד מהחיסונים בנפרד, שמראה שבהשוואה לקבוצת הביקורת שקיבלה מים סטרילים, זה בטוח באותה מידה, אין שום תופעות לוואי, או נדירות ביותר אחד לכמה מיליונים, משהו סיכון באמת אפסי וזהיר, גם אם היה כזה מחקר, וכאמור, אין מחקר כזה על אף אחד מהחיסונים, היה ראוי לבדוק מחקר על קבלת כמה עשרות מנות חיסון בתחווח של שנתיים. אולי חיסון אחד בטוח, אבל כמה עשרות מנות חיסון במשך שנתיים, כן. יגרום לסיכון. למשל, למה הדבר דומה? לשן סיגריה אחת, אני בטוח שכולם יסכימו, לא יקרה שום דבר. אף אחד לא יפתח סרטן מסיגריה אחת. אז אם נבדוק מה קורה למי שמשן סיגריה אחת ומי שלא משן סיגריה אחת, נגלה שהסיכון לתחלואה זהה, הוא לא חולה יותר ממי שלא ישן סיגריה אחת.
כן.
אבל עוד סיגריה ועוד סיגריה ועוד סיגריה, הכמות כבר תשפיע על סיכון לתחלואה, מחלות לב, סרטן וכו'. אולי גם פה, אולי חיסון אחד לבדו לא מסכן, לא גרם לשום תופעות לוואי, מתן עשרות מנות חיסון, כמו שמקבלים היום ילדים, מרגע לידה עד גיל שנתיים, עוד גיל שלוש, ארבע, אולי זה כבר כן גורם סיכון לתחלואה. צריך לבדוק מה קורה בין מחוסנים ללא מחוסנים. עכשיו, לא חייבים במרכאות לסכן ילדים שלא יהיו לא ולא לחסן אותם. גם זה אולי היה ראוי לבדוק את זה, זה לא מופרך, אבל בוא נאמר, יש שם הורים שבוחרים לא לחסן. תבדוק מה השכיחות התחלואה בקרבם לעומת אלה שמחוסנים.
זאת אומרת, אפילו לא מחקר...
אפילו לא מחקר דאבל בליינד, אפילו, כן. לא, אפילו שיודעים מי מחוסן ומי לא.
כן, יכולים אפילו להיכנס
כזה מחקר משתנים, בישראל אבל... בצורה מסודרת לא נעשה. הנתונים קיימים אגב, משרד הבריאות יודע בדיוק מי חוסן ומי לא,
ומה יש כבר נתונים.
הנתונים קיימים, הם במסד הנתונים, אבל ניתוח שלהם וסיכום שלהם, אני לא ראיתי שנעשה עד היום. בטח לא פוסם לציבור.
תראה, עכשיו, יש עוד טיעון חזק של משרד הבריאות, שבעצם אומרים, יש דבר כזה שנקרא חסינות עדר. זאת אומרת, אי אפשר שכל אחד יחליט על עצמו, כי יש מחלות שברגע שאתה מחסן נגדם, אז המחלה נעלמת, ואז כולם מוגנים, ואז אם כמה אנשים לא מתחסנים, אז הכל טוב, כי עדיין המחלה לא בנמצא. אבל אם עכשיו פתאום חצי מהאנשים לא מתחסנים, יכולה להיות התפרצות. זה חלק מהטענה, זה גם מה שאמרו לנו בקורונה, אמרו לנו, אתם לא מתחסנים בשביל עצמכם, אתם מתחסנים בשביל הקבוצה. ואולי זה הסיבה שהם כל כך תוקפים אותך?
קודם כל, גם אם זו הסיבה, א', ראוי להגיד לציבור, תגידו את הציבור, למה אתם מבקשים הציבור להתחסן? זכותכם המלאה להגיד ולהסביר. וזכות כל איש מדע ורופא להביא מידע נוסף, והציבור יחליט, אדם נוסף אחראי על גופו. אבל מעבר לכך, אני רוצה להתייחס לטענה שלך, שהחיסונים מיגרו את המחלות, ובגלל הכמות האנשים שחוסנו, החיסון ההמוני וכו'. התמותה מהמחלות שלהם יש חיסונים, פחתה באופן דרסטי עוד לפני שהחיסונים נכנסו לשגרה. זה נכון לכמעט כל המחלות שלהם מחסנים.
אפשר לדבר נגיד על חצבת, כי הבנתי שעל זה היה הרבה...
התמותה לחצבת, אם רואים את הגרפים שמראים תמותה מחצבת ב-100 שנה האחרונות, רואים שהירידה, החצבת, התמותה כמעט נעלמה לחלוטין עוד לפני שהחיסון בכלל נכנס לשגרה. עכשיו, זה לא אומר שלחיסון אין יעילות בכלל, יש לו יעילות מסוימת, יכול למנוע תמותה, אני לא מתכחש לעבודה הזאת, אבל אלפא לבוא ולהגיד שהוא זה שהוריד את התמותה מחצבת, זה לא מדויק לאור הנתונים, לאור העבודות. התמותה פחתה עוד הרבה לפני שהחיסון נכנס לשגרה. אבל שוב אני אומר, אני לא בא כאן להתנגח בחיסון עצמו, החיסון מסוכן, החיסון טוב, אני בא ואומר לאיש מדע, לרופא, למעשה לכל אזרח, יש את הזכות, א', לתת מידע, ב', לקבל מידע, ולא יעלה לדעת שמדינת ישראל תנסה לסתום פיות, בטח ובטח לרופאים ואנשי מדע שבאים לתת לציבור עוד עובדות שמשרד הבריאות לא טרח להגיד, לספר עליהם. אגב, ראינו, הקורונה אגב היא דוגמה טובה למשל, שאלה ש... אני מזכיר לך מה קרה בקורונה, אתה בטח יודע, שרופאים שתרחו להזהיר את הציבור מחיסון הקורונה, הותקפו לדי משרד הבריאות, קיבלו מכתבי עזרה, וחלקם גם עומדו לדין משמעתי. הרובם אגב התקפלו, ומה שנקרא, לא רצו לעמוד מול האתגר הזה.
כן.
אבל היום אנחנו יודעים, כמה שנים לאחר יציאת החיסון, שיש לו לא מעט תופעות לוואי, מחקרים מדעיים מוכיחים את זה. אז אלה שהזהירו, והיו נגד עמדת משרד הבריאות, הסתבר שצדקו. כך שאני חושב שהיכולת של איש מדע במיוחד, וכל אדם, בטח רופא או איש מדע, להשמיע את דברו, להביא עובדות, ואתה יודע מה? גם להביע את דעתו. גם זה, גם זה היה רק דעה ולא עובדה. גם זה לגיטימי. ואני מדגיש, אני במאמרים שלי לא הבאתי דעה, רק הבאתי עובדות. אבל גם הבאת דעה היא לגיטימית. עד הרבה, מדע מתקדם, מדע מתפתח בזכות דעות מיעוט, שיוצאים מהקונסנזוס, שקוראים תיגר על הקונסנזוס. כך מתפתח המדע. אתה יודע שהייתה תמותת נשים בלידות המונית. עד שרופא אחד, תימהוני כזה מוזר, סוחה נגד הזרם, אמר לרופאים שהמנתחים, כן, שניתחו ועשו ניתוחים קיסריים וכולי, שהוא אומר להם, אחרי שאתם אישה חלל נפטרה, או תינוק נפטר, גופו, מתעסקים גופות וניתוחי גופות, בואו שטפו ידיים עם חומר חיתוי, ואז תקשו לאישה היולדת. צחקו עליו, אמרו לו, הוא אמר להם, אתם מעבירים מחלה מהגופה לאישה היולדת, צחקו עליו. לא יודע מה זה חיידקים, מה זה לא מיקרוסקופים, לא היה אמצעים לזהות חיידק או וירוס וכולי, צחקו עליו, התנגדו לו. שנים לאחר מכן גילו, ולא רק שהתנגדו לו, אלא ממש לקחו לו את הרישיון, שהוא עבר התעללות, מה שנקרא. שנים לאחר מכן התברר שהוא צדק. הרופאים העבירו נגיפים לאישה הולדת, ומזה היא מתה. כשהתחילו לשטוף ידיים ולחטא ידיים עם חומרי חיתול לפני שנגשים לאישה הולדת, תמותת הנשים הילדות פחתה באופן משמעותי. מרופא שקרא תיגר על הקונסנזוס. אז קודם כל, אנחנו כחברה, זו נקודה שחשוב לי להבהיר אותה, אנחנו כחברה צריכים להילחם, לא רק לאפשר, להילחם על זכותם של אנשי מדע ורופאים, לכתוב את מה שהם רוצים, להביא עובדות, וגם להביע את דעתם. מותר לממסד להביע דעה אחרת, לגיטימי. מותר לאדם להביע דעה שונה.
אז בעצם אני מבין ממך שבסך הכל כתבת מאמרים ללא הבעת עמדה, כולל...
ללא המלצה גם.
ללא המלצה, כולל הסתייגויות. אני עכשיו נכנסתי, קראתי, נתתי גם ל-GPT לנתח אותם. פשוט הבאת המחקרים.
עובדות. כן. אם אין מחקר, אז להגיד כן. שאין מחקר.
כן. אני מניח שעל זה אי אפשר לתבוע אותך, כי בסך הכל... ציטטת את המחקרים, אתה אפילו לא עשית את המחקר בעצמך, אתה עשית סקירה. אז על מה בעצם תובעים אותך?
אז אתה תמים, אני אומר את זה בחיוך.
כן.
אתה צודק, לא עברתי על שום עבירה בספר חוקים של מדינת ישראל. מותר לכתוב, בטח ובטח שמדובר על עובדות ולא על שקרים ולא על הטעיות, אבל משרד הבריאות רוחו לא מרוצה. הוא לא סבר רצון מהעובדה שאני מביא את העובדה הזאת לידעת הציבור, כי אני מודה, העובדה הזאת יכולה לעורר סימני שאלה על החיסונים, אני מודה בכך. ואתה יודע מה? טוב לעורר סימני שאלה על חיסונים. כל הכבוד אלו שראו סימני שאלה על חיסון הקורונה. מדע מתקדם מעלת סימני שאלה. זה מדע. סימן שאלה זה לא להגיד לא. סימן שאלה זה לשאול רגע, זה מוצדק, זה הכרחי, האם הסיכון עולה על התועלת, אולי התועלת עולה על הסיכון, אולי שווה לקחת את הסיכון שיפגעו X אנשים, אבל ינצלו אלפים רבים יותר, אבל אם נגלה שהרבה יותר נפגעים מהחיסון מאשר מתים מהמחלה, אז אולי זה ישנה את התמונה, צריך לבדוק את הדברים האלה, סימני שאלה היא דבר בריא, ומשרד הבריאות, מבחינתו, אני בעצם רשם שאני מסכן את הציבור, שאני מטעה את הציבור, למרות אגב, שהם לא טענו במשפט שאני בעצם טעיתי בעובדה הזאת. הם מודים שאכן אין מחקרים כאלה. הם מביאים מומחה שאף הודע בכך, מומחה מטעמם שהודע, אתה צודק, אין מחקרים כאלה כמו שאתה כרגע אומר. יש מחקרים אחרים, לא כאלה. אלה הם המחקרים האיכותיים ביותר שיכולים להוכיח אם החיסון בטוח או לא. כאלה באמת אין. ואגב, לא רק אני מבקש ומצפה לכאלה חיסונים. א', כל אדם בר דעת, עם היגיון בריא, רוצה לראות כאלה מחקרים. בארצות הברית, שר הבריאות, קנדי, בעצמו פנה ואמר, אני רוצה לראות כאלה מחקרים, זה מה שצריך להיות. זה שלא נעשו כאלה מחקרים, זה לא בסדר, זה לא תקין. בעצם, משרד הבריאות מנסה להיות האגמון, זה ששולט בדעת הקהל, זה שהיחידי שיש לו את הסמכות להביא מידע. הוא לא רוצה שיהיה מצב שאיש מדע או רופא מביא מידע על חיסונים שלא תואם את עמדתו, או שמעלה אפילו סימני שאלה על עמדתו. וזה בעיניי מצב שסור לנו כאזרחים לאפשר במדינה דמוקרטית. לא יעלה על הדעת. משרד הבריאות בעצם העמיד אותי למשפט מתוך מטרה לשלול לי את הרישיון. למען יראו וייראו. כי אם שלל רישיוני, אני מבטיח לך, לא יהיה איש מדע אחד, איש אקדמיה אחד, או רופא אחד, שיעיז להביע איזשהו ציוץ על חיסון, שהוא לא עמדת משרד הבריאות הרשמית. אם יראו מה קרה לי. זה מה שהם רוצים שיקרה, נתלות אותי בשער העיר, כדי למען יראו וייראו. זו המטרה שלהם. ולנו כחברה אסור לאפשר את זה. המשפט הזה לא משפט שלי מול משרד הבריאות, זה משפט שלנו כחברה, כניסיון לשמור על זכותנו כחברה, לזכות הציבור לדעת, להסכמה מדעת, לחופש הביטוי. לא יהיה לדעת שאיש מדע לא יוכל להתבטא.
ומה קורה במשפט? אתה אומר שזה כבר 6 שנים?
משפט השימוע, אז הראשון היה לפני כ6 שנים, ההליך המשמעתי, הדין המשמעתי, החל לפני כ3 שנים, היו כבר כ15 דיונים, ההליך הזה מתנהל בצורה לא הוגנת, בצורה שקשה לדמיין בכלל. אתן לך דוגמה, הבאנו לאחר פרשת, זה מתנהל כמו משפט, יש פרשת התביעה, פרשת ההגנה, מביאים ידי התביעה, ידי הגנה, ממש כמו שמשפט מתנהל, יש צוות שופטים, כשהגיע פרשת ההגנה, שלב שבו אני בעצם מתגונן כנגד האשמות. דבר ראשון, רצינו להביא עדים, אז הבאנו 2 עדים, ופתאום השופטים אומרים, זהו, מספיק לכם. רגע, שנייה, יש לנו עוד הרבה עדים נוספים שרוצים להביא ולחקור ולשמוע את דעתם, להראות את עמדתם, לתמוך בגרסתי לצורך העניין. הוועדה אסרה את זה עלינו. לא יעלה לדעת שנאשם שמועמד לדין, ושמו הטוב, עומד כאן על כף המאזניים, לא יוכל להביא עדים להגנתו. בעצם החליטו שהם קוטים, 2 עדים. ככה הם אמרו, התביעה הביאה 2 עדים, תביאו גם אתם 2 עדים. אבל אם אני רוצה להביא עוד 2, 3 או 4 עדים, דוגמה לכך, לעד שרצינו להביא, ומשרד הבריאות בעצם, הוועדה, השופטים, אמרו לנו, לא, אין לכם יותר אפשרות להביא עוד עדים, רצינו להביא כעד את עורך דין אייל חקו, שהוא יושב ראש הוועדה למניעת הטעיית הציבור, אותה הוועדה שבעצם אמונה על כך שאם רופא, או לא רק רופא, כל אחד שמפרסם מידע שמטעה את הציבור מבחינה בריאותית, הוועדה הזאת היא, בעצם היא הסמכות החוקית שפונה אליו, והחוק מגדיר מה עושים בכזה מקרה, אם אדם או רופא לא משנה, מטעה את הציבור, הוועדה אמורה לפנות אליו, לבקש להראות לו שהוא מטעה, איפה הטעות שלו, איפה הטעיה, ושיתקן את הטעות, ורק אם הוא לא מתקן, לקבל את תגובתו, כמובן, כי אולי הוא הוכיח להם שהוא לא טועה, לקבל את תגובתו, ואם הוא עדיין חושבים שהוא טועה, והוא מסרב לתקן את טעותו, להגיש נגדו כתב אישום כזה או אחר. במקרה שלי, לא רק שהם לא פנו אליי, אלא מיד, ביום הפנייה, כבר פרסמו נגדי אזהרות ברשת, כשהם היו אומרים על פי חוק לקבל את תגובתי. אולי אני לא מתה, אולי אני אומר אמת, אולי אני צודק בטענה, אולי אין פה הטעיה של הציבור. לא עשו זאת, פעלו בניגוד לחוק, רצינו להביא אותו לחקירה, גם על הנושא הזה בין היתר. ושוב, והשופטים סרבו לאפשר לנו להביא עוד עדים, זו דוגמה קטנה להליך מאוד לא הוגן שמתרחש כנגדי מהרגע הראשון. דוגמאות כאלה יש למכביר במהלך המשפט, אני לא אפרט את כולם. הנקודה הבסיסית פה, שהתובע הוא משרד הבריאות, והשופטים הם משרד הבריאות. 3 השופטים במשפט הם אנשים שמקבלים משכורות, ממשרד הבריאות. הצוות השופטים מונה משפטן, נציג הפרקליטות, ושני רופאים שמקבלים משכורת ממשרד הבריאות. אז הוא התובע והוא השופט. איך המשפט הוגן כשהתובע הוא גם השופט?
זה אם תמיד אומרים לעקוב אחרי הכסף, אז למי זה עוד עולה?
אני לא נכנס פה לספקולציות, כן. לדעת מי מרוויח מזה, מי לא מרוויח מזה. אני דן פה בדבר הבסיסי ביותר. זכות הציבור לדעת איזה מחקרים נעשו על חיסונים, איזה מחקרים לא נעשו על חיסונים, מה שיעור תופעות הלוואי בטווח הקצר, בטווח הארוך, מה היעילות של החיסון, האם באמת החיסון מגיע את המחלה, או אולי מחלה כבר מוגרה עוד לפני שהחיסון נכנס לשגרה, כל הדברים הללו, זכות הציבור לדעת. האם זה אומר שהציבור יבחר לא להתחסן? ממש לא. אבל זכות הציבור לדעת את העובדות, ולא ייתכן שלא יאפשרו לאנשים עם הידע להביא את העובדות האלה לידיעת הציבור. על זה כל המאבק.
אז תגיד, מה קורה עכשיו שכתבו לאנשים, אתה חייב לעשות עם דוקטור גיל יוסף שחר פודקאסט? הייתה איזו התפתחות?
אז ודאי, אז עכשיו קרתה התפתחות דרמטית ביותר, לאחר שהשופטים סרבו כאמור לאפשר לנו להביא עוד עדים, הם קבעו בלוז דיוני סיכומים, כל משפט יש לה בסוף דיוני סיכומים, סיכומי התביעה, סיכומי ההגנה, והתקיימו סיכומי התביעה, התביעה נעמה, נאום ארוך את כל האשמות, ובסוף אמרה שסיימה את דברה, הסתיימה. הסתיימו סיכומי התביעה. למחרת הגיע תור ההגנה, לשטוח את משנתה, מה שנקרא. באמצע הדיון, אני באופן ספציפי, גם במקרה הזה, החלטתי לייצג את עצמי. אני יודע להתבטא, יודע לדבר, יכול לנמק את פעולותיי ואת מעשיי, והחלטתי לייצג את עצמי במהלך הדיון, ואני בעצם מתחיל להגן על האשמות, להסביר כל האשמה, מה גרסתי בנושא, שבית המשפט יחליט האם אני אשם או לא אשם. בשלב מאוד מוקדם, השופטים קטעו את דבריי ואמרו לי, זהו, סיימת את דבריך. ולא אפשרו לי לסיים את טיעוני ההגנה. יתרה מזאת, הם לא אפשרו לי אפילו לסיים להתייחס למוצגי התביעה. אתה יודע, במשפט, לא כולם מכירים איך משפט מתנהל, יש מוצגים שהתביעה מרבה להוכיח באמצעותם את האשמה של הנאשם. יש מוצגי תביעה, מאמרים שכתבתי, פוסטים שפרסמתי וכו' וכו', מסמכים כאלה ואחרים. ובכתב הגנה, הנאשם ראוי ואמור להתייחס לכל אחד ממוצגי התביעה, להסביר האם הוא, איך הוא מפריך אותו, האם המוצג הזה, איך הוא מסביר אותו כמשהו שבעצם לא מוכיח את אשמתו וכו' וכו'. ואמרתי להם שברצוני להתייחס לכל מוצגי התביעה אחד לאחד, ובשלב מאוד מוקדם הם קטעו לי ואמרו לי, לא, הסתיימו טיעוני הגנה, אתה רוצה תשלים אחר כך בכתב איזשהו משהו. רגע, אבל לא סתם יש טיעונים בעל פה, לא סתם בבית משפט מאפשרים לנשם לומר את דברו, או לבא כוחו, למייצג שלו, לומר את דברו. וגם הגבילו אותי בכמות הדפים שאני יכול לכתוב להם כהשלמה. הרי אם אפשר לטעון את הכל בכתב, אז למה משפטים מתנהלים בדיונים פומביים, פיזיים, שבהם אתה טוען את משנתך, שכל צעד יגיש את נימוקי התביעה, נימוקי הגנה, והשופט יכריע. למה יש מקום לדיון, להשמיע בעל פה? כי השופטים מבינים שיש השפעה אחרת, יש אפקט אחר לדיבור, לשמוע את הנאשם, או את בא כוחו מייצג אותו בעל פה. ובעוד הם אפשרו זאת לתביעה, בצורה לא הוגנת, בצורה לא שוויונית, הם לא אפשרו לי לסיים את נאום ההגנה. בלי שהספק להתייחס לכל מוצגי התביעה, מדובר פה על פגיעה אנושה בזכותו של נאשם להגן על עצמו. הייתה פה פגיעה כפולה. א', הפגיעה בעבודה שולח אותי להביא עוד עדים שיתמכו בגרסתי, ומדובר על עדים בעלי שם, בעלי מקצוע, אנשים בעלי שם בתחומם, פרופסורים למנולוגיה, פרופסורים לבריאות הציבור, אנשים בעלי תפקידים בכירים בממשל בארצות הברית, ישראלים שעובדים שם, שחלק ממשרד הבריאות האמריקאי, אנשים דמויות מפתח רלוונטיות. לא אפשרו לי להביא, זו הייתה פגיעה ראשונה אנושה ביכולת שלי להתגונן ולהגן על עצמי, והפגיעה השנייה היא בעצם בקטיעת נאום ההגנה, בצורה ברוטלית וחדה, ויש פה הפרה גסה של נועל משפט תקין, בעצם השופטים עושים בדיון כבש שלהם, בניגוד לכל נהלים בסיסיים, בניגוד לכל הליך הוגן שאמרו להתקיים, אני אומר לך בכנות, אני חושב שוועדה לעומתית כזאת, שמוטה באופן כזה כבר במהלך הדיונים, תרשי אותי בכלל בלי שהיא שמע אותי, היא לא שמע אותי.
שבמה בכלל הם רוצים להרשי אותך? כי אין כל כך
במה. כמסכן את הציבור, כמטעה את הציבור, אפילו אין סעיף בחוק הזה, אולי כהתנהגות שאינה הולמת רופא. מה לא הולם רופא? להביא מידע לציבור זה לא הולם רופא? מה בדיוק לא הולם רופא כאן? איזה התנהגות כאן? על איזה סעיף בחוק אני עובר? עוד לא ברור לי עד רגע זה. אגב, חשוב לציין בהקשר הזה שאני כבר פועל 15 שנה, מלמד, מטפל, עם יצור תוספי תזונה וכו'. ועד המאמר שפרסמתי על חיסונים, למשרד הבריאות לא הייתה שום טענה כלפי על הקורסים שאני בעצם מפעיל ומשווק ומלמד ומרצה ופעיל בכל הארץ וכו' וכו'. פתאום, ברגע שהופיע המאמר על חיסונים, פתאום הם הוסיפו לכתב הקובלנה, לכתב האישום, גם את העובדה שאני משווק ומקדם מוצרים מסחריים, וזו התנהגות שאינה עולמת רופא. עכשיו, החוק לא רק שלא אוסר על רופא לקדם מוצרים מסחריים, לא חסר רופאים שמתקדמים מוצרים מסחריים, להגיד שמות, פרופסור קרסו, ודוגמה קטנה, ולא חסר עשרות אם לא מאות רבות שמקדמים מוצרים מסחריים ושירותים וגם מוצרים וכולי. פתאום הם מטענים שזו התנהגות שאינה עולמת רופא. מאוד תמוע, שנים אני, יש לי קורסים, לא רק שיש לי קורסים, היה לי אפילו שיח ושיג עם משרד הבריאות לפני 15 שנה על הכיתוב על התעודה בלימודים, אני מלמד רפואה תזונתית, לימודים של שנה, קורס שכבר, אוטוטו מתחיל מחזור י' ג', כן, משהו שרץ כבר 13 שנה, ובתחילת הדרך היה לי קשר עם משרד הבריאות לגבי הכיתוב על התעודה שלא יהיה מתאה, והם ידעו שאני מלמד, יודעים שאני מלמד כבר מעל עשור, אישרו לי את הנוסח על התעודה בעצמם, פתאום הם עכשיו מוסיפו לכתב האישום שאני מקדם מוצרים מסחריים. רדיפה כפשוטו. אין לי מילים אחרות לעניין הזה. הם פשוט רצו לנפח את כתב האישום, והנה עוד האשמה, אתה גם מקדם מוצרים, הם מביח כסף. האם יש...
מחפשים בכל איפה שאפשר למצוא כדי להשתיק.
זו מטרתם, להשתיק אותי, להכפיש את שמי, לפגוע בשמי. הם פרסמו פרסומים נגדית ברשת, בניגוד לחוק, אני אומר את זה בצורה חד משמעית, החוק דורש מהם לקבל את תגובתי. הם עברו על החוק. החוק דורש מהם לבקש את תגובתי לפני הפרסום. לא עשו זאת, לא ביקשו תגובתי. פרסמו מיד אזהרות כנגדי. ניפחו את כתב האישום בהאשמות שהם נפוצות באשמות, זה לא אשמה, החוק לא אוסר זאת, אבל שוב, כל הטריגר היה אותו מאמר שהעיז להציג סימן שאלה על חיסונים. ושוב, אני אומר, חשוב לי להדגיש, אני לא נגד חיסונים. אני בעד שקיפות, אני בעד מידע, אני בעד לחקור את זה יותר, בדיוק מה שאומר שר הבריאות האמריקאי, בדיוק המהלך שקורה שם, הקריאה לשקיפות ולזהירות, לא להתנגדות.
אגב, באמת, נניח שהיית שר הבריאות, ואז היית צריך לראות את התמונה המורכבת והמלאה איך אתה חושב שמשרד הבריאות היה נכון להתנהל עם החיסונים, וגם מול רופאים שמביאים את דעתם?
אני חושב שהייתי פועל בצורה מאוד דומה לאיך שפועל היום שר הבריאות קנדי. הוא רק נכנס לתפקידו, הוא לא הספיק לעשות הרבה, אבל כבר הוא יצא בכמה הצהרות למה בכוונתו לעשות, והוא בא ואמר שהוא רוצה לדרוש מחברות התרופות שמייצרות את החיסונים, לבצע מחקרים בדיוק כמו המחקר שאני כתבתי לפני 6 שנים, שראוי לעשות, מחקר מבוקר, אקראי, עם קבוצת ביקורת, דאבל בליינד, מה שנקרא כפול סמיות, עם פלצבו אמיתי, לא פלצבו חיסון אחר, שאז מנטרל לך את שיעור תופעות הלוואי, אלא פלצבו שהוא מים סטרילים, לבדוק באמת האם החיסון בטוח או לא. אז שר הבריאות קנדי, והייתי עושה אותו דבר בדיוק, יצא בקריאה לבצע מחקרים כאלה. לא נעשו אז, לפחות שיעשו עכשיו. יתרה מזאת, הייתי גם בודק את בטיחות תוכנית החיסונים כולה, וזה בודקים באמצעות מחקרים מסודרים ואיכותיים על אוכלוסיית מחוסנים, לעומת אוכלוסיית ילדים שהוריהם בחרו שלא לחסן אותם. זו זכותם, אדם אחראי על גופו ועל ילדיו. בואו נראה, בואו נעקוב אחריהם כמה שנים ונראה את שכיחות התחלואה שלהם, מחלות אוטואימוניות, בעיות קשב וריכוז, בעיות התפתחותיות, בואו נעקוב ונראה. אם אין הבדלים בין הקבוצות, מצוין. אני הראשון שאשמח לראות שחיסונים בטוחים. אדרבה. אני רוצה למנוע תחלואה, אני רוצה למנוע תמותה, אבל אני חושש, יש סיכוי כזה, שאולי התחלואה מהחיסונים גדולה מהתחלואה מהמחלות שכנגדם הם מחסנים. ועד שלא בודקים את זה, אנחנו לא יודעים. אני לא טוען שזה המצב, אני טוען שלא יודעים אם זה המצב.
זאת אומרת, כרגע אין לך דעה כלפי זה, אלא אתה פשוט בעד מחקר.
הייתי מתחיל בסדרת מחקרים מסודרים על הנושא הזה, חד משמעית, בהחלט כן.
ויכול להיות שהיה נתונים שגם היו משנים את התפיסה שלך?
לכאן ולכאן, בהחלט. מה שהתגלה במחקרים, בוודאי.
תראה, האמת שאיך שזה נשמע מהצד, ואני מסתכל עליך ונשמע לא פשוט. זאת אומרת, בכנות, זה נשמע שסימנו אותך וזה לא באמת משנה מה הטיעונים שתיתן. והיו דברים כאלה בהיסטוריה. אני חושב שאולי מה שעכשיו אולי שונה, זה שכן יש לנו דרך לתקשר עם הציבור. אתה חושב שאולי יש דרך שהאנשים שמאזינים עכשיו, והם אומרים, אוקיי, דוקטור גיל נשמע לי בן אדם אמין, הוא גם לא נגד חיסונים, הוא בסך הכל רוצה שקיפות.
פירוש לא נגד חיסונים.
הוא רוצה שקיפות, הוא רוצה מחקרים, מה שגם אפילו בארצות הברית כבר עושים גם שר הבריאות. אתה חושב שיש משהו שאנשים שמאזינים לך עכשיו ואומרים, אני איתך, יש משהו שהם יכולים לעשות?
כן.
כי זה נשמע שכרגע אתה לא במצב טוב.
אני כרגע בעצם כל מפעל חיי עומד על כף המאזניים. הפגיעה בשמי, במוניטין שלי, יש לקחת את רישיוני, עבדתי 7 שנים על הרישיון הזה. אתה לימודי רפואיים, לא פיקניק.
שוב, זה הרבה יותר מזה, כי אם...
הרבה יותר מזה. זה לא רק הרישיון שלי, זה לא רק החיים הפרטיים שלי. זה בעצם כל היכולת של הציבור לקבל מידע בעצם תישלל, והיא פה השתקה גורפת של אנשי מדע. אז לשאלתך, מה אפשר לעשות? אז אני רוצה רגע לפנות ברשותך לכל מי ששומע אותנו כרגע, ולומר לקהל, כן, יש הרבה מה לעשות. הדבר ראשון, תשתפו את הפודקאסט הזה, תפיצו אותו בקבוצות טלגרם, קבוצות פייסבוק, אינסטגרם, בוואטסאפ שלכם, לכל מכריכם, תפיצו אותו הלאה, שאנשים ידעו קודם כל מה קורה. הציבור יש לו כוח ויש לו עוצמה. זה דבר ראשון. דבר שני, אם מה ששמעתם כאן חורה לכם, מפריע לכם, אם אתם חושבים שראוי להילחם על זכות הציבור לדעת, על זה הזכות של אנשי מקצוע ורופאים להשמיע את קולם, לדבר, גם אם זה דעה שהיא לא העמדה הרשמית של משרד הבריאות. אם אתם מכירים אנשי תקשורת, תחקירנים, אנשים בעמדות השפעה, אנשים בעלי ההשפעה, אנא ספרו להם על מה שקורה כאן וקשרו אותם אלינו. אני רוצה לדבר איתם, אני רוצה שהדבר הזה יגיע לאנשי מפתח בתקשורת, בממסד הישראלי, במערכת הישראלית, כדי שהדברים האלה יצאו החוצה ויצרו השפעה מערכתית. אז נודה לכם מאוד, אם אתם מכירים אנשים כאלה, תוכלו להביא את הדבר הזה לידיעתם, לחבר אותם אלינו, אותנו אליהם. זו יהיה עזרה גדולה מאוד, ובכלל, זה שאתם תומכים, מגיבים, כל תגובה שלכם, כל שיתוף שלכם, תדעו לכם, א' נותן לי אישית, קודם כל המון המון כוח לדעת שאני לא לבד במערכה הזאת. המשפט הזה גוזל ממני הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד משאבי נפש, הרבה מאוד כסף, ונורא משמח אותי ונותן לי כוחות לראות שאני לא לבד. כל תגובה, כל לייק, כל לב, כל תודה, כל מילה אנחנו איתך, כל שיתוף עוזר לי להרגיש את זה, ואני מודה לכל מי שעושה את זה. ושוב, כאמור, אם אתם מכירים את שמפתח בעולם התקשורת הישראלית, בערוצי טלוויזיה, רדיו, עיתונות כתובה, דיגיטלית, לא משנה מה, במשרד הממשלה, בכנסת, אשמח לכל חיבור כזה, כי זה מאבק שאסור לנו להפסיד בו. אם נפסיד במאבק הזה, לא רק אני אפסיד את הרישיון שלי, זה הדבר הקטן. כל החברה הישראלית תפסיד את הזכות שלה לחשף למידע, לקבל מידע, ובעצם תמנע מאנשי המדע את הזכות להתבטא. אנחנו לא רוצים לחיות במדינה כזאת. וכן, יש גם דבר נוסף מאוד משמעותי שכל אחד מכם יכול לעשות כדי לתמוך במאבק הזה, מאבק על חופש הביטוי, על מדינה דמוקרטית כאן, אז רוצים לדעת מה קורה. יש אנשים טובים ששמעו מה קורה והחליטו לכתוב עצומה, שבעצם אנשים חותמים שהם בעד שקיפות, בעד עוד מחקרים, בעד אפשרות לתת לרופא ואנשי מדע להתבטא, בעד זכות הציבור לדעת, בעד שמיעה על חופש הביטוי, מה שנקרא כמעט בכל מחיר, בטח או בטח כשמדובר על עובדות ולא על הבעות עמדה כאלה ואחרות. אז אם מה ששמעתם כאן חרה לכם, אם זה הפריע לכם, אם אתם מאמינים בצדקת הדרך שבה אני הולך להילחם למען זכות הציבור, לדעת ולשמוע מידע ולקבל את כל המידע, אז באמת יש כאן עצומה, ושחר אני רוצה לשאול אותך אם זה בסדר מבחינתך, אם נשים כאן מתחת לסרטון קישור לעצומה, שמי שרוצה יכול לקרוא, ואם הוא מזדהם הדברים יוכל לחתום ולצרף את שמו לעצומה.
כן, בוודאי אני נשים את הקישור לעצומה הזאת. אני באמת חושב שזה הרבה יותר גדול מהמאבק שלך, כי אתה באמת קודם כל מאוד יודע להתנסח, ואני קראתי את המאמרים, הבאת שם בסך הכל עובדות ומחקרים, היית מאוד זהיר, מאוד אחראי, זאת אומרת, יש אנשים, אני מסכים שיש אנשים שמדברים בצורה לא אחראית, אבל דיברת בצורה אחראית, אני לא מצליח לראות שם משהו שיש עליו סיבה לטבוע, וגם אם כן, אז קודם אולי להסעיר, כמו שאמרת, משהו פה לא נראה לי.
כבר בשימוע הראשון, 2019, אמרתי לצוות השימוע, מה שנקרא. אני אזרח שומר חוק. אם אני טעיתי במה שכתבתי, אם יש טעות, אם אני מתאה חלילה את הציבור, תראו לי בבקשה איפה הטעות, אני מתחייב לתקן את הטעות, ואפילו להודיע אותה פומבית לכל הקהל שלי. אני לא רוצה להטעות אף אחד. מאותו רגע לא קיבלתם אפילו לא מייל אחד שמראה לי, הנה הטעות במאמרים שלך.
כן.
הדבר היחידי שהם שלחו, מתוך אולי 7-8 מאמרים שכתבתי בנושא חיסונים, היה מאמר אחד שעסק בחיסון השפעת, והם שלחו לי תגובה, אגב, אנונימית של איזשהו, כנראה, איש מדע או רופא, אני לא יודע, שבעצם מגיב לטענות שלי במאמר. מוזר שהם לא הגיבו רופא, איש מדען, חוקר, מטעם סלבורית, שמגיב למאמר, משהו אנונימי, תמוע מאוד, אבל איך אומרים ניחה, ישבתי להם על טענה אחת לאחת, להראות להם איך כל מה שכתבתי מגובה נכון, מדויק, ואיך הטענות שלהם פשוט לא נכונות. גם במשפט אמרתי לשופטים, אנחנו רוצים לזמן את אותו אדם שכתב את התגובה הזאת, את אותו איש מדע מטעם משרד הבריאות שהשיב למאמר השפעת שלי. משרד הבריאות לא מגלה מי כתב את זה, אין לי אפשרות לזמן אותו לחקירה נגדית, פגיעה קשה, הייתי אומר אפילו אנושה, בזכותי להגן על עצמי. כל ההתנהלות שלהם התנהלות לא תקינה, תגובות אנונימיות, אי אפשרות להביא עדים לחקור, אי אפשרות להגן על עצמך, קטיעת נאום הגנה באמצע. כל המהלך עצמו הוא מהלך שהכיוון שלו ברור, אנחנו רוצים להרשיע אותך, ונפגע לך בהגנה כדי שנוכל להרשיע אותך.
אתה יודע, אני נגיד, לפני הקורונה, לא היה לי איזה שהם חשדות בתקשורת, במשרד הבריאות. אתה יודע, קיבלתי את הדברים כפי שהם, וגם בהתחלה. מתי התחלתי לחשוד? כשראיתי שמשתיקים רופאים. לא הבנתי למה להשתיק רופאים. למה לעשות את זה? לפעמים יש פייק ניוז שאין מה לעשות, רשתות חברתיות גדולות, יוטיוב, טיק טוק וזה, הם צריכים לעשות איזושהי מידה של סינון, כי יש דברים באמת מסוכנים. אבל להשתיק רופאים...
אני איתך אגב, פייק ניוז חד משמעית. אבל אם זה פייק, אם זה לא נכון, אם זה שקר, משרד הבריאות, אתם אמונים, יש ועדה במשרד הבריאות, אנשים בשכר, שנקראת הוועדה למניעת הטעיית הציבור. הם אומרים לפנות אליי, להראות לי, הנה פה אתה טועה, תשנה. לא פנו אליי, ישר הכפשה, לא אמרו לי אתה, הנה הטעות שלך. בשביל מה אמרתי להם, רבותיי, אם אני טועה, אני אשנה. אמרו לי, לא, לא, לא. אתה יודע מה הייתה תשובתם? זה פשוט מזעזע לשמוע את זה. אמרו לי, לא, לא. כל המאמר מפריע לנו. אין טעות במאמר עצמו. המאמר, עצם זה שהמאמר עוסק בחיסונים ומעלה סימן שאלה על חיסונים, זה נכון,
לא, זה
מה שהפריע להם.
זה נקודה חשובה, כי באמת באינטרנט ובעידן של היום, יש דבר כזה שנקרא פייק ניוז, ורשתות חברתיות, פייסבוק, יוטיוב, טיק טוק, כולל משרד הבריאות, הם צריכים לקחת אחריות על זה ולשים לב.
אני מסכים איתך, חד משמעית. אני איתך בסיפור הזה. אם זה פייק, תראו לי שזה פייק, תסבירו למה זה פייק. לא רק שאני אוריד, אני אשנה, אני אתקן, אני אתנצל אם טעיתי. בוא ננהל שיח. אין שיח כזה ביני לבינם. הם לא הראו לי טעות אחת במאמרים עד היום, מהרחל מהרגע הראשון. הם דרשו את מחיקת המאמרים מהאתר. עצם זה שהם עוסקים בחיסונים, מביאים עובדות נכונות, שמשרד הבריאות גם כאמור לא מתכחש אליהם. אגב, העובדה שהבאתי שאין מחקרים כאלה על חיסונים, הרי אם אני טועה, קל מאוד להראות שאני טועה. קל מאוד להפריך את מה שאני אומר. אפשר לשלוח לי את המאמרים האלה, להראות לי, הנה, אתה אומר שאין מחקרים כאלה? הנה יש, הנה, קיבלת במייל, הנה מחקר. לשים לי אותם מול העיניים. זה לא נעשה. אני יכול להגיד לך שאת המאמרים שכתבתי באתר קראו אלפי אנשי מדע ורופאים. לא קיבלתי מייל אחד מרופא או איש מדע שאמר לי, אתה טועה, והנה המאמרים המדעיים שבדקו את החיסונים כמו שאתה מצפה שיהיה. לא, לא קיבלתי מייל אחד כזה. נהפוך, או קיבלתי, אני יכול להגיד לך, עשרות רבות, אולי אפילו מאות מיילים מאנשי מדע ורופאים שאמרו לי, תקשיב, אתה צודק, אנחנו איתך. אתה צודק, אנחנו איתך, לא נעשו מחקרים כאלה, וראוי שיעשו. ואנשים, אותם רופאים, אנשי מדע, כתבו לי, לא נוכל לתמוך בך פומבית, כי אנחנו מתפרנסים ומקבלים את המשכורת שלנו ממשרד הבריאות, מהאקדמיה, זה מהממשלה, עובדים בתי חולים, קופות החולים, זה מהמדינה, משרד הבריאות. אנחנו לא רוצים לסכן את פרנסתנו ואת משפחתנו בכך, ולכן לא נוכל לתמוך בך פומבית, אבל תדע לך שאנחנו איתך, ואתה צודק בכל מה שכתבת. קיבלתי עשרות רבות, אם לא מאות, מיילים כאלה לאחר אותו מאמר.
Yeah, אני גם יצא לשמוע מרופאים ומאנשי מדע עמדות דומות, ובאמת יש כנראה איזושהי השתקה שזה באמת מפחיד, ומי שהוא לא רופא, הוא לא יכול להבין את זה, ובכלל מי שאין לו איזה עסק או לא יכול לפגוע בו משמעותית, הוא לא יכול להבין את כמה. אני חושב שבאמת אם אתה נופל פה, אז פשוט כולם יפחדו לדבר, כי גם ככה כולם מפחדים לדבר.
כבר היום, תבין, רופאים מאנשי מדע, קולגות שלי, אמרו לי, אנחנו לא נביע בך תמיכה פומבית, אפילו לא ברשתות, אפילו לא בלייק ברשת, או ב... אנחנו איתך בתגובה באיזה פוסט, כי הם פוחדים על המשרה שלהם, על הקידום שלהם, אולי אפילו מפיתורים. אז אם זה המצב היום, תחשוב מה יקרה אם אני יורשה, אם נשאלה לי רישיוני. אף רופא לא יעיז למצמץ עמדה שהיא לא בדיוק עמדת משרד הבריאות. אנחנו נבוא לחיות בצפון קוריאה או באיראן לבחירתך.
אני אגיד לך את האמת, גם אני קצת חושש. זאת אומרת, לא ברמה שיעצור אותי. גם אגב, באתי לפה ושאלתי את השאלות שרציתי, את השאלות של רגע לתפוס שנייה את העמדה של משרד הבריאות. אני אשמח גם אם יש איזה איש מדע שהוא חושב שאתה טועה, והוא רוצה לבוא לדיבייט.
אוקיי, דיבייט. איך אומרים? כן. אז אני רוצה להגיד לך בהקשר הזה.
אז אני מניח שאתה תשמח.
זה מעניין שאתה מציע את זה. אתה יודע, אני כבר לפני כמה שנים טובות, אחרי אותו מאמר על כך שאין מחקרים ראויים, מחקרי בטיחות ראויים על חיסונים, מבוקרים, אקראיים, דאבל בליינד, עם פלצבו אמיתי וכולי, כתבתי עוד מאמר שבו היו הרבה תקפות כנגדי כבר אז, מצד המשרד הבריאות כמובן וכולי. אמרתי, חבר'ה, בואו נקיים דיבייט, ולא בעל פה, כי דיבייט בעל פה, אני מוכן גם אגב לדיבייט בעל פה, אבל דיבייט בעל פה, מי שיותר קריזמטי מנצח, מי שיותר אגרסיבי, מרים את הכל, יותר ורבלי אולי. חבר'ה, כתבתי את הכל כתוב. יש לכם תגובה? בואו תנסחו תגובה עם מחקרים, עם רפרנסים מדעיים. אני אגיב לכם לאחר שבוע, שבועיים. אין לחץ של זמן. בואו נקיים דיבייט כתוב. בנחת. ניתן לציבור לקרוא, לשפוט. ניתן לאנשי מדע. יש בישראל אלפי אנשי מדע ורופאים. בואו ניתן להם לקרוא. אני מוכן לקיים דיבייט כזה כתוב, בנחת, ברוגע. לא דיבייט שיכריע מי יותר קריזמטי, מי יותר ורבלי. דיבייט על העובדות עצמם. אני קורא לכל איש מדע, לכל רופא. שיגיב על המאמרים שלי, ינסח תגובה כתובה, ננהל דיבייט כתוב, אני ישיב לו, הוא ישיב לי, נפרסם את זה פומבית, ללא שום צנזורה, ואדרבה ואדרבה, זה מה שמקדם את המדע. ואגב, יכול להיות, אני בן אדם, אולי גם טעיתי, יכול להיות שאם יבוא, יקום איש מדע כזה, ויקיע אותי שוק על ירח במרכאות, ייתן לי תגובה אחרי תגובה, רפרנס, קישור, יוכח לי שאני טועה, וחיסונים ביטוחים למעלה מכל ספק, ואני אגיד, סליחה, טעיתי, אתה צודק. אני איש מדע, אני רוצה להגיע לאמת. אני לא רוצה להיות צודק. אני רוצה להגיע לאמת. זה הכל. אני מזמין, בהמשך להצעתך, כל איש מקצוע, מדען, רופא, לכזה דיבייט כתוב על חיסונים, אדרבה ואדרבה.
אז אני פתחתי את הסוגריים האלה מתוך זה שגם אני כשבאתי לראיין אותך פה, חשוב לי לדעת את הנתונים, ורציתי לשאול שאלות נקצועיות, אבל אני מרגיש שאין, אני לא, זה לא קורה.
משרד הבריאות לא נענה לקריאה הזאת. אמרתי להם את זה גם בשימוע, אמרתי להם את זה גם במשפט. נקודה חשובה. אמרתי להם, רבותיי, אם אתם רוצים שיהיה יותר הגינות כביכול, או שהציבור ישמע את שתי הצדדים, לא רק את מה שאני כותב, הקהל שלי, לא רק את מה שאני כותב, אין בעיה. הייתם אומרים לי, אני מוכן לשים במאמרים על חיסונים, קישור לעמוד באתר משרד הבריאות, תגידו לי אתם לאיזה עמוד להפנות, שבו אתם מסבירים את עמדתכם, למה חיסון בטוח, יעיל, אין שום בעיה. אני יוציא אנשים מאתר שלי לכם, שיקרו את הצד שלכם, בשמחה. אני לא בעד חד צדדיות, אני לא בעד מידע חלקי, אני נהפוך הוא, בעד מידע מלא. משרד הבריאות הוא כרגע מכוון למידע חלקי ורוצה להקביל ולהפוך את עצמו להיות השופר היחיד שמספק מידע על חיסונים. אני אומר לציבור, אדרבה, תקראו מה אני אומר, תקראו מה משרד הבריאות אומר באתר הרשמי שלו, אדרבה, תחקרו, תלמדו, תשמעו מה של הצד השני להגיד ותחליטו בעצמכם, אדרבה ואדרבה, כך צריך להיות.
יש לי שאלה אחרונה אליך. בעצם זה לא חדש שמי שמביע עמדה שהיא שונה מעמדת משרד הבריאות על חיסונים נמצא בסכנה. זה היה ידוע. זאת אומרת, למה לך בכלל להיכנס לתחום הנפיץ הזה? יש לך עסק מצליח, אוהבים אותך. למה היית צריך את זה?
אתה שואל שאלה שהתלבטתי רבות לגביה, והיה לי ברור שאם אני מתחיל לכתוב על חיסונים, אם אני מזלגת בפרה הקדושה הזאת, סיכוי סביר שמשרד הבריאות יצא כנגדי ואף יעמיד אותי לדין, מה שאכן קרה. ולקחתי את כל זה בחשבון, והחלטתי שלמרות זאת, מצפוני למאפשר לי לשתוק. איך הכל התחיל? אז האמת שברבות השנים, אני כבר פעיל בעולם הבריאות למעלה מ-20 שנה, הגיעו אליי לא מעט הורים שסיפרו לי ושיתפו אותי שהילד שלהם הידרדר זמן קצר, לא פעם באותו יום, לא פעם ימים ספורים, לאחר קבלת חיסון. מילד בריא לחלוטין, עם התפתחות תקינה לחלוטין, חל עצירה התפתחותית, אפילו נסיגה לאחור, עיבוד יכולות, כולל מקרה במשפחה שלנו, של אחד מקרובי המשפחה שלי, מיד לאחר חיסון התחיל לפרקס והתחיל לפתח התקפי אפילפסיה ברמה של, אני מדבר איתך על ברמה של 15 התקפי אפילפסיה ביום, התקפים שעמידים לתרופות, זה נמשך חודשים ושנים, חיים לא חיים, עיכוב התפתחותי משמעותי, ולפני כן הוא היה בריא לחלוטין, מתקשר, קשר עין, התפתחות תקינה לפי כל השלבים ההתפתחותיים התקינים לאותו גיל, וזה לא מקרה אחד, נגיד מקרה אחד לא מעיד, חד משמעית מקרה אחד לא מעיד על כלום, אבל הגיע אולי עוד מקרה ועוד הורה ועוד הורה ועוד סיפור ועוד סיפור, והבנתי שיש פה משהו. אז התחלתי לקרוא על הנושא הזה, התחלתי ללמוד, התחלתי לחקור, התחלתי לחפש מחקרים, וראיתי שמחקרים, כמו שציינתי קודם, מבוקרים, אקראים, שחלקו את התינוקות לשתי קבוצות, חיסון, פלצבו אמיתי, ללא תופעות לוואי, מים, בודקים את התופעות הלוואי, ראיתי שמחקר כזה לא נעשה על אף אחד מהחיסונים.
בעולם או בשביל ישראל?
בעולם, לא רק בישראל. ואמרתי לעצמי, אני את המידע הזה לא יכול לשמור אותו לעצמי. זה לא הוגן, זה לא מוסרי לשמור את המידע הזה רק לעצמי. חשוב שהציבור ידע. המידע הזה מעלה סימן שאלה על בטיחות חיסונים? התשובה היא כן, הוא מעלה סימן שאלה, אבל המדע מתקדם מעלה סימני שאלה. סימן שאלה לא אומר אל תחסן, מאוד לגיטימי, יגיד אוקיי יש פה סימן שאלה, אני עדיין חושב שהתועלת בחיסון עולה על הסיכון בתופעות הלוואי, מצוין, לגיטימי, אבל תדע מה תופעות הלוואי, אדם הולך לעבור ניתוח ולא מברר מה תופעות הלוואי, מה ההשלכה של הניתוח, מה יהיו התוצאות, מה הסיכון להצלחה, לכישלון, ומחליט למרות הסיכון לכישלון לעשות את הניתוח, כי מבחינתו הסיכון בכישלון או בתופעות הלוואי יותר נמוך מאשר הסיכון במחלה שהוא מתמודד איתה, לגיטימי. וכשראיתי את הנתונים, את העובדות הללו, מצפוני לא אפשר לי לשתוק, וידעתי שאני אשלם את המחיר. ואני משלם את המחיר הזה, ואני אומר לך, באהבה. כי אני יודע שאני עושה את הדבר הנכון. אני יודע שאני מספק לציבור עובדות שראוי שהוא ידע, שצריך שהוא ידע, ואפילו על פי חוק ראוי שהוא ידע. כי חוק זכויות החולה, שמאגן בתוכו את העיקרון של הסכמה מדעת, בעצם דורש מהרופא לספק למטופל את כל המידע הרלוונטי על היעילות והבטיחות של הפרוצדורה הרפואית שהוא עומד לעבור. וחיסון זאת פרוצדורה רפואית. והדבר הזה לא נעשה במדינת ישראל. אמא באה לחסן את התינוק שלה, האחות או המחסנת בטיפת חלב לא אומרת לה את המידע הזה, איך נחקר החיסון, שיעור תופעות הלוואי, כמה ילדים מפתחים אפילפסיה לאחר מכן, כמה מקרי מוות פריסה יש לאחר מכן, אולי אין בכלל, מעולה, איפה המחקר שמראה את זה? המחקר האיכותי שמראה את זה, המבוקר, כפול הסמיות, עם פלצבו אמיתי. אין בעיה, אני רוצה, אני הראשון שרוצה לראות שאין תופעות לוואי חמורות כאלה לחיסונים. הלוואי, הלוואי. ואני משלם את המחיר הזה באהבה, מתוך ידיעה שעשיתי את הדבר הנכון ביותר. מתוך ידיעה שאם אני אשתוק, אז לא רק שהציבור לא יקבל מידע שחובה וראוי שהוא ידע, אלא יסתם הגולל על פני חופש מדע וחופש ביטוי בישראל.
מה? עם כוח גדול באחריות גדולה, ולקחת אותה. זאת אומרת, אולי לא סתם הביאו לך את את הברכה הזאת שיש לך לגעת באנשים, ולקחת צעד אמיץ. ואני רוצה להגיד לאנשים, אתם באמת לא מבינים כמה זה אמיץ, כי זאת אומרת, מי שאין לו משהו גדול שהוא יכול להפסיד, אז לא, אני לא חושב שהוא יכול להבין כמה זה, זה לא פשוט, זה התמודדות גדולה, ושוב, אני חושב ששקיפות זה דבר חשוב, ואני מאוד מאמין במדינה שלנו, ובאנשים פה, יש פה אנשים מאוד טובים.
גם אני, אני מאמין בסוף שהוועדה, אני מקווה ומאמין שהוועדה לא תרשי אותי, כי תגלה שבסוף שורה תחתונה לא עברתי על שום חוק בספר החוקים של מדינת ישראל. נהפוך הוא, באתי להיות לעזר לציבור, לתת לציבור מידע, כלים, ואני באמת מאמין במוסדות המדינה ומקווה שהם יראו את זה, ואני חושב שתמיכה ציבורית והשפעה ציבורית ותעודה ציבורית יכולים בהחלט להשפיע על עמדת השופטים.
תראה, אני יודע שמשפט כזה, יש לו גם עלויות כספיות מאוד גדולות, ולא ביקשת תרומות. אני מניח שהדרך שאנשים יכולים לתרום לך, זה גם להתרם בעצמם, זאת אומרת, דרך ההכשרות שלך, נכון?
יש לנו תוכנית הכשרה אחת מרכזית, זה נקרא לימודי רפואה תזונתית. זה הבייבי שלי, זה הנשמה שלי, פה אני נותן את כל הנשמה שלי, את כל מה שיש לי להציע. זה תוכנית לימודים, באמת, השליחות שלי, אחת השליחות החשובות בחיי, של שנה, לימודים של שנה, אבל ערב אחד בשבוע, כך שגם מי שעובד משרה מלאה יכול ללמוד. זה לימודים לא רק על עולם התזונה ועולם הבריאות, זה לימודים שמחברים בין מדע לטבע, בין גוף לנפש, הרבה כלים למניעת מחלות, לריפוי מחלות, להכיר את גוף האדם, להכיר את עולם התזונה בצורה מעמיקה ורחבה, להכיר את כל השיטות התזונתיות בעולם. לימודים מרתקים שמפתחים גם את האישיות, מצמיחים אותנו רוחנית גם, נותנים המון ידע, המון כלים לחיים. וכן, מי שרוצה גם להתארן כמובן בעצמו, לפני הכל, להתארן בעצמו, להתקדם, ללמוד, להתפתח, להכיר את עולם הרפואה הטבעית בצורה מבוססת מדע, מחקרים, פיזיולוגיה. גם, כן, אני בהחלט, לבוא ללמוד אצלנו גם זה הבעת תמיכה, ובהחלט יעזור לי לממן את העלויות המאוד גדולות של המאבק הזה, בהחלט.
כן, אני מכיר גם כמה אנשים שלמדו, ואני יודע שהם מאוד מרוצים, וידע מאוד עמוק. הפודקאסט הזה פחות עסק בתזונה עצמה, אבל פודקאסטים אחרים שעשינו עסקו בתזונה, רק בפודקאסטים למדנו כל כך הרבה, זאת אומרת, למדנו נמר אני והקהל, אז אני בטוח שבשנה של לימודים זה מגיע לרזולוציות מאוד מעמיקות.
לימודים, אני יכול להגיד לך שבוגרים שלי מעידים שהלימודים האלה הם הלימודים המעמקים יותר שמלמדו בחיים שלהם בתחום הזה, והיו בוגרים שלמדו בהרבה מקומות אחרים, כולל מחול, אנשים הגיעו עם תארים בכימיה, ביולוגיה, תזונה, רוקחים, אחיות, אפילו רופאים, כולם יצאו עם ידע עמום, מטפלים ותיקים של עשרות שנים, גם אנשים לשום רקע קודם, הלימודים מתאימים לכולם, והאמת שיותר מאשר אנשים מעידים שהלימודים האלה נתנו להם הרבה ידע וכלים, הדבר שהכי מרגש אותי, שהבוגרים מעידים שהלימודים האלה זה מתנה לחיים. זה הכי מרגש אותי.
טוב, אז בתקווה שהפרק הבא שלנו יחזור לעסוק בתזונה וברפואה ובדברים עצמם, כי זה מה שאנחנו רוצים לדבר עליו, אבל אין מה לעשות, לפעמים החיים מבקשים איתנו לדבר על נושא אחר שהוא כרגע יותר דחוף וחשוב, כדי שנוכל להמשיך לדבר על כל הנושאים האלו.
הוא ממש צו השעה הנושא הזה, נושא שדיברנו היום, צו השעה לחברה הישראלית. ושחר, אני רוצה להגיד לך, קודם כל תודה, שפנית מזמנך, שטרחת לבוא לכאן, לשמוע את הסיפור ממקור ראשון, כי באמת לא כולם יודעים מה הלך שם אחורי הקלעים, המהלך המשפט, החד צדדיות שבו זה התנהל. נתתי כאמור כמה דוגמאות קטנות מכל מה שקרה שם, מדובר על עשרות שעות של דיונים, שנמשכו על פני קרוב לשלוש שנים, ותודה לך שאתה באת, ובעצם באת לתמוך, ובאת לשקף לציבור מה קורה. כי זה עוזר לי מאוד להרגיש שאני לא לבד במאבק הזה. אז תודה לך.
אז אני אשים את הקישור גם לעצומה וגם לרפואה התזונתית, ואני רוצה להגיד לך, תודה רבה.
תודה לך.